איפה אנחנו? הנשמות של עולם התור? סליחה? עדיין לא סיימנו. אז לאן הגענו? למעלה מזה. מה זה למעלה מזה? למעלה ממה שדובר למעלה. למעלה זה היה משל, ועכשיו במקביל לזה, למעלה מזה. כמו ביחס שבין המשוררים, המליצים והחכמים, במקביל לזה, כדוגמת זה, למעלה מזה, במישור של הנבואה והחוכמה. הנבואה ראתה את זרם הכלכלה הגדולה של עבודה זרה בישראל, ומחתה נגדו בכל עוז, את הדרת נועם השם אחד, אלוקיו, בתתארהו בכל יופי וזוהר, את ההשחתה של כל הפרעות המוסריות, ריצוץ דלים, עושק אביונים, רצח וניאוף, חמאס ושוד, ותמלא רוח אלוקים להושיע ולגדור ברור ומשיח קודש. ברור.
מה זה
להושיע ולגדור? מה המשמעות של לגדור? לחסום, להקים גדר. נוהגים להגיד שאדם פורץ גדרות עולם. זאת אומרת, יש גדרים ונורמות שבהם המציאות החברתית, התרבותית, היא חיה. ומישהו לא מתאים עם הנורמה, הוא פורץ את הגדר. פורץ גדר, ישנו נחש. אז צריך להקים גדר ביהודה. לגדור גדרות עולם. להושיע ולגדור. באה הנבואה וניסתה לחסום את זה במה שהיא מחתה כנגד זה, להציל את המצב הירוד הזה מרדת שחת, להעלות את ערכו, לגלות את מה שראוי להיות. זה להושיע, להושיע ולגדור ברום שיח קודש, בסגנון הנבואי שהוא ודאי רום שיח קודש. דברים של הופעת הקודש, הופעה אלוהית.
כן. הרוח
אלוקים, כאילו שהרבועה משפיעה
על העם, שזה הרוח אלוקים מוסבת
על הנביא. מוסבת על הנביא.
כן.
אז כן משפיע ממש באופן. אלוהים מים. הנביא מלא רוח אלוקים, נושאת אותו רוח השם, לקום ולהגיד את דברו, להגיד את דבר השם, להגיד לעם את המחאה האלוקית כנגד העניין. כן, והוא משפיע. אבל השערות הדקות שמהן מצטרפות עבות העגלה של החטאת, גידי החיים הדקים שמהם יסורגו מזרקי הדם הגדולים, אלה הם המסתרים הצפונים מעין כל נביא וחוזה. המצוות המעשיות כולן, ופרטי הלכותיהן בכל דיוקם הנמרץ, איך בהמשך הזמן על ידי קיומם ותלמודם, הרגלם וחיבתם, יצא הנועם הפנימי החבוי בהם, וזרם החיים האלוהי הטהור יגרש בעוזו את חשקת עבודת אלוהים מבלי תוכל עוד קום, ואיך העזיבה האיטית המזלזלת במעשים, בענפים ודיוקים, מפתחת דרך של הרס, מאבדת את הכלים שבה מקלט הרוח העליון, וממילא יצר לב האדם, הדמיון המטעה המלא ציצי זוהר מבחוץ ואבק רעל מבפנים, הוא הולך ועולה מאליו. דבר זה לא ניתן לנבואה כלל, לנבואה של האספקלריה הישנה מהירה. אמנם ניתן לנבואתו של משה, אותה הנבואה של פה אל פה, של אספקלריה המהירה, שרק היא יכולה לראות עוזם של הכללים ודייקנותם של הפרטים כאחד. אבל לא קם כמוהו, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו השם פנים אל פנים. והוא צריכה עבודת הכללים להימסר לנביאים, ועבודת הפרטים לחכמים, וחכם עדיף מנביא. מה שלא עשתה הנבואה בכלי מלחמתה חוצבים להבות אש לבאר מישראל עבודת אלילים ולשרש אחרי עיקרי ההשפלה היותר גרועות של עושק וחמץ וחמץ של רצח וזימה, רדיפת שוחד ושלמונים. עשו החכמים בהרחבת התורה והמדר תלמידים הרבה ובשינוי לחוקים הפרטיים ותולדותיהם, הליכות עולם לו, אל תקרי הליכות אלא הלכות. אז עוד פעם, לא תהיה מה שאני מה להגיד פה. השערות הדקות, שמהן מצטרפות אבות העגלה של החטאת, כלומר, גידי החיים הדקים שמהם יסורגו מזרקי הדם הגדולים, זאת אומרת, הנימים הקטנים של הדם שמהם הולכים ונבנים העורקים, הברידים, אלה הם המסתרים הצפונים מעין כל לביא וחוזה. זה לא התחום של הנבואה, היא לא מתעסקת בקטנות. היא לא מתעסקת במצוות הפרטיות. המצוות המעשיות כולן ופרטי הלכותיהם בכל דיוקם הנמרץ, איך בהמשך הזמן על ידי קיומה ותלמודה מרגלה בחיבתה מיצא הנועם הפנימי החבוי בהם וזרם החיים האלוהי הטהור יגרש בעוזו את חשקת עבודת אלילים מבלי תוכל עוד קום, ואיך העזיבה האיטית המזלזלת במעשים, בענפים והדיוקים מפתחת דרך של הרס ומעבדת את הכלים שבה מקלט הרוח העליון וממילא יצר לב אולי יצר לב האדם, הדמיון המטעה, מלא ציצי זוהר מבחוץ ואבק רעל מבפנים, הוא הולך ועולה מאליו, דבר זה לא ניתן לנבואה בכלל. לנבואה של הספקלריה שאינה מהירה. נביא לא יכול לראות הלכה, ונביא שהורה הלכה בחני, כי הנבואה לא מתעסקת בזה. הנבואה הנורמטיבית, הכללית, של הספקלריה שאינה מהירה. היא יכולה למחות, היא יכולה להשפיע, היא יכולה להצביע על הדרך, היא יכולה לסמן את המטרות. בצורה אולי יותר נשגבה ומרוממת ממה שתעשה החוכמה, אבל את העבודה הקטנה והאפורה, שבסיכומו של דבר היא עושה את הבניין הגדול, זה לא התחום של הנבואה. לא תחום של אספקלריה שאינה מהירה, זו נבואת הכללים. אבל נבואת משה היא נבואת הפרטים. אמנם ניתן לנבואתו של משה, אותה נבואה של פלפה, של אספקלריה מהירה. כשאני אומר כללים ופרטים, זה כמובן יחסי. זאת אומרת, נבואתו של משה היא כל כך כללית, עד שהיא חודרת עד פרטי הפרטים. אבל לא קם כמוהו, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו השם פנים אל פנים. והוא צריכה עבודת הכללים להימסר לנביאים, ועבודת הפרטים לחכמים. והחכם הוא בבחינת משה, שפיר כאמר. וחכם עדיף מנביא. יש משהו בחוכמה שממשיכה את מגמתה של תורת משה בבחינה מסוימת עוד יותר. מהנבואה הוא כמו שדיברנו פעם הקודמת, כן.
אני חושב, אני חושב
את היכולת לראות את
הפנים הפנים
ביחד לרגע של פנים אל פנים, יש לי
מבינה של פנים אל פנים. הבנתי מה אתה אומר.
הוא אומר שכאילו, ידעו שם פנים אל פנים, מה זה קשור? ידעו שם פנים אל פנים, היכולת לראות גם פנים אל פנים. תקבל את זה כהגדרה. כן. מה זה ידעו שם פנים אל פנים? כלומר, נבואתו כזאת, שהיא מכללי הכללים, גוזרת עד פרטי הפרטים החוכמתיים. זה נקרא נבואת פנים אל פנים, או נבואת האספקלריה המהירה. כן? פנים אל פנים זה במובן פשוט. איך הרמב"ם מסביר מה זה פנים אל פנים? אנחנו עכשיו מדברים פנים אל פנים. הדברים הם מאוד ברורים, נכון? כמו שאתה רואה אחד מפניו. ויש דיבור שהוא לא בדיוק פנים אל פנים. אם אני מדבר לשם ואתה שומע, אז זה לא כל כך ברור לך כמו פנייה של פנים אל פנים, שלא לדבר וראית את אחורה ופניי לא יראו. זה אתה בכלל לא רואה את כוונת הדברים המדויקת, אלא שופט מאופן כללי, אתה לא מזהה את האדם בדיוק ולא את מבעיו וכוונותיו הפנימיות, אלא תופס, מתשאר, כן, נדמה לי שזהו. כי האפשרות לא לזהות את האדם מאחור היא גדולה יותר מאשר לא לזהות אותו מפנים. אז פה זה נבואת פנים אל פנים, כלומר בהירה, ברורה ומדויקת. נכון. כן. האם מבואר פה שחשקת עבודת זרה גורמת לכל הקלקולים? לא, לא כתוב פה שחשקת עבודת אלילים גורמת לכל הקלקולים. רק כתוב ש... על ידי שעוסקים בכל הפרטים הקטנים, בסיכומו של דבר, זה יגרש את חשקת עבודת אלילים. מבלי תוכל עוד קום. כן. אתה אומר לה, למה לא הכל ניתן בידי משה? אולי זה כדי לחסום שאלה הפוכה. כי אם הכל היה ניתן בידי משה, אז אולי היינו מצטערים על השאלה, למה הכל ניתן בידי משה? אפשר לשאול אותה מידה. מה כל כך טוב שהכל ניתן בידי משה? לא הבנתי. מה נרוויח מזה? מה נרוויח מזה שהפסדנו שזה לא ניתן על ידי משה? אם לא הרווחנו, אז אין טעם לנו. מה אתה אומר? בגלל שהחכמים הם חכמים, אז זה מה שגורם גלות? לא הבנתי. ניתן, בידי משה, משה נתן גם את הכללים, גם את הפרטים, כן. אז מה? מה זה קשור לחורבן הבית? לא הבנתי. לא. זה מה שהוא מסביר. שנבואת משה זה נבואת אספקלריה מהירה, שרק היא יכולה לראות את עוזם של הכללים, ודייקנותם של הפרטים כאחד. אתה רואה? לא אחר כך התחילו את הפרטים. הכל ניתן למשה בסיני. הכללים והפרטים. רק אחר כך הנביאים, לא קם נביא כמשה. והנביאים שאחרי משה הם רק חכמים בחוכמת הנבואה, שהיא נבואה שלא נבואת משה, אלא נבואת הנביאים. ונבואת הנביאים זה נבואת הכללים, בלי פרטים. והצד של משה רבינו, שהוא מגיע עד הפרטים, נמסר ביד החכמים. ומשה פולח לשני חלקים. צד הכללי נשאר ביד הנביאים, צד הפרטי נמסר ביד החכמים. זה מה שכתוב פה. כן? עוד פעם? מה ההצעה שלך? הפרדה. מה הכיף בזה? למה זה טוב? למה זה טוב שהם יהיו נפרדים? מה רע בזה שהם מופיעים כדבר אחד? אני לא שומע. כן, מזה שהם... ברור שהם דבר אחד עם הנבואה. וכי כשהפרטים נפרדים מהנבואה, יש בזה מעלה נוספת? כן? אני לא שומע. לא. מה והמינה? לא רק תורתו של משיח, גם תורתו של רבי עקיבא, אז אתה יכול להגיד, היא מחוץ תורת משה. זה בדיוק, בדיוק מה שחז"ל מסבירים לנו שם באותה אגדה, שהיישום הפרטי אז כביכול משה לא יודע, אבל הכל נמסר למשה לפני סיני, גם תורתו של משיח. רק תורתו של משיח היא בבחינת תורת רבי עקיבא, שמגמרת את הופעת התורה, את פרטי פרטיה, מה שכביכול משה לא יודע. אבל הכל נמצא, עד קלותו לדבר עמו, כללים מסרה הקדוש ברוך הוא את התורה, כל התורה כולה בעקרונותיה כבר מסורה למשה רבינו, וכל פרטי הפרטים הם כבר כלולים בה, רק את הפירוט הקונקרטי, זה הכל בבחינת הבל עד תורתו של משיח. כן. כלל זה כמו עיקרון, בפרט זה יישום העיקרון. יש כללים בתחביר, יש כללים ב חשבון, בהנדסה, יש כללים בכל דבר, וההופעה קונקרטית, הופעה מסוימת של הכלל ביישום, באחד מהיישומים שלו, זה פרט. כלל גדול, יש למתת כללים של דברים האסורים בשבת, הפרטים שלהם הם נגזרים מהם. אם זה נקרא בניין אב, בניין אב או אב בתולדה, אז כל התורה כולה יש בה הרבה צדדים של כללים ופרטים, או בחיים כולם יש כללים ופרטים. אתה צודק, באמת כל נבואת הנביאים, אף ככה יש במדרש, אף נבואת הנביאים כבר נמסרה למשה דסיני. אז אני יכול לשאול, לא רק בשביל מה אנחנו צריכים את הנביאים, יש לנו את התורה, אתה יכול לשאול גם בשביל מה יש לנו את החכמים, את החכמים יש לנו כבר את התורה, הכל כבר נמצא בתורה. אמרת, אז שנדע איך לחשוב ולמה לשאוף, צריך את הנביאים. למשל, כתוב בתורה על המשיח, נכון? איפה? עוד פעם? הבנתי, מה כתוב שם במשיח? זה כתוב תחיית המתים. אני שואל על המשיח, איפה כתוב בתורה?
רוח אלוקים
מחיית המתים. זה רוחא דמלכא משיחא. אבל כתוב מפורש על המשיח, כתוב בהלכה על המשיח, יש הלכות משיח בתורה, נכון? ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך ושב וקיבצך מכל העמים אשר פיתך. שם מי אומר את זה? ושב כתוב על המשיח? הרב ציבר, זה נכון? הרמב"ם. הרמב"ם, נכון, הרמב"ם הוא כותב, הוא אומר שזה נזכר בעוד מקום של הראינו ולא אתה, שראינו מקום ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב, זה מדובר על דוד המלך, גם שבט בישראל, זה המלך המשיח. על כל פנים, כתוב על המשיח. המילה משיח כתוב בתורה? איך הוא, זאת אומרת, האם כתוב בכלל שיהיה מלך משיח בתורה? אז התשובה היא כן ולא. כי כתוב שם ברמב״ם שכל מה שכתוב בספרי הנביאים נכתב באופן כללי, כלל העניין של המשיח נכתב בפרשת המשיח שהזכרתם לנו את זה פה עכשיו, שם בפרשת ניצבים, זה כולל את הכל. אבל הפרטים זה נזכר בנביאים, הנה איש חבו, הנה מלכי חבו, צדיק ונושה, וארור עם ענני שמיה, כל מיני ידיעות שיש לנו שאנחנו לא ידענו אותם על פי מה שכתוב בתורה, בתורת משה בצורה כללית, שעניינה קיבוץ גלויות ותקומת האומה בכל ערכיה בתהליך של קמעה קמעה חומרי ואחר כך רוחני. זה כתוב בצורה כללית בתורה, אבל אנחנו לא מבינים את מלוא משמעות הכללים עד שלא יבואו הכללים שבספרי הנביאים, עד שיפרטו הרבה מאוד דברים. אמנם הפרטים שמפרטים הם עדיין כללים, כמו שכתב הרמב"ם, שכל מה שיקרה בדיוק, פרטי הדברים, סדרי המאורעות, אין איש יודע איך שיהיו עד שיהיו, כך הוא אומר. כי אפילו חכמים שמדברים בעניין זה, הם אינם מדברים אלא על פי אחר פסוקים. בפסוקים, אז אפשר פרשקה, אפשר פרשקה. יוצא שהפסוקים, אפילו זה שהסביר לנו הרמב"ם, שדברי הנביאים, שהם הפרטים של תורת משה, הם גם כן הם אינם אלא כללים. ואת פרטי הפרטים וסידוריהם, כשהדברים קורים, אז כבר יודעים שהם קורים. אז אתה רואה שזה מתאים אחת לאחת למה ש... אבל לחרוץ בצורה ודאית את פרטי הדברים, אין לחרוץ, אלא רק לצפות לכלל הדבר, ככה הוא כותב, כמו שכתבנו פה. אז הנה, זו דוגמה. כן.
לכאורה, הנביא הוא בן חכם. שלא בזמן השעת אירוע, תור חכם יכול להסתובב להצטגל אותו דין.
בוודאי.
אין מישהו שלא עשו את זה, הנביאים זה מצד המגמה הפרטית של חיי הנביא שהוא נביא, וגם בתור חכם הוא לא מתכתב בפרטים, או מצד שבתקופת הנבואה יש את הזוהר של האידאה האלוהית, שאי אפשר בכלל להתבונן בפרטים. גם בימי החושך של חושך החורבן.
כן. קרוב לצד השני של דבריך, כי כמו שהרב מסביר למהלך הידיעות, שהמציאות הייתה בזמן הנבואה, הערה נבואית כל כך חזקה, הייתה בבחינת, לכל ענייני הפרטים, זה היה בבחינת שרגה בתיארה. היה קשה באמת, היה קשה להתעסק בפרטים. לא חלילה שלא התעסקו בפרטים, ודאי שהתעסקו בפרטים. היה שמואל ובי דינו, והיה ישעיהו ובי דינו, והיה להם בי דין. בטח שהם היו חכמים, יותר חכמים כל חכמי ישראל גם יחד, ברור. היה שאול ובי דינו, היה דוד ובי דינו, כולם היו שם, ודאי שהיה סנהדרין. ואדרבה, בגלל גדלותם, אולי גם לא היה להם כל כך הרבה ספקות, כמו שנוצרו אחר כך. עם הסתלקות אור השכינה. אבל מכל מקום זה נכון המציאות הרוחנית האדירה הנבואית, אז היא הייתה כזאת ש לא נתנה לפיתוח החיצוני והקטן מקום לבלוט כל כך בכל תקופת בית ראשון, והייתה בלועה בעוצמה הרוחנית האדירה של הנבואה. ואז יכול להיות שהנביאים בטח היה להם פסקים, והיה להם מיונים, והיה להם לימודים, והיו חכמים, חכמים גדולים מאוד. היו שם מנשה, היה יותר חכם מכל הרב"שים ביחד. זה הרשע הכי גדול מהרשעים היותר גדולים. אז זה הרשעים היו כאלה, אז מה היו הצדיקים? אבל גם כתוב תופסי התורה, אז יש שם תופסי תורה. אבל מכל מקום הם היו בלויים באטמוספירה הכללית ולא מצאו לנכון, אדרבה, בגלל שהתורה הייתה בריאה, עשירה, מלאה, היא גם הייתה חיה בלבבות ולא הייתה נצרכת לא להיכתב ולא להתדיין כל כך הרבה, כי האמת הייתה ברורה, והלבבות לא נתמעטו ולא התרבו תלמידים שלא שימשו כל צורכה, ודברים שבכתב היו בכתב, ודברים שאי אתה רשאי לכותבם נשארו בעל פה, כי דבריו חיים וקיימים נאמנים ונחמדים לעד ולעולמי עולמים, על אבותינו ועלינו ולעולמי עולמי ולכל דורות ישראל עבדיך. ואז הם היו חיים וקיימים וחיים וקיימים, כי עם ישראל היה חי. ואחר כך כשקצת התערער המצב החי של עם ישראל, אז גם תורתו החיה קצת התערערה, ועת משום עת לעשות לשה, התחילו לכתוב את התורה, ואז פתאום מסתבר שיש לנו המון ספרים, המון ספרים, המון הגויות, המון עיונים, המון סברות, אין קט של טילי טילים של הלכות, שהם תורה שבעל פה. כן. בן? הדייקנות המעשית והדמיון. איפה זה כתוב פה, דייקנות מעשית ודמיון?
זה אומר שכאשר הזכת בית איתה לזזת מעשים ובדיוקים, אתה יודע שמרס, ובית פילים שבאמת כבר חיים בדמיון,
ולייצר לבדם, הדמיון המתן, אבל זה איזור... אז מה הקשר? זאת אומרת, זה בעולם רוחני והנפשי והמוסרי, זה כמו בעולם הפיזי. אין וקום. וכשאתה לא עוסק בדברים חיוביים, אז אתה לא עושה כלום. אתה עושה. אתה עושה בדברים שליליים. כי היצר הוא עובד 24 שעות פלוס כל הזמן. והדמיונות באותה מידה. באותו רגע שהשכל לא מתגבר, בדיוק איפה שאין שכל, שם מתגבר הדמיון. יש נבואה. אז זה בדיוק העניין. אדרבה, בגלל שהנבואה היא קרית ואדירה כזאת, אבל היא ייתכן והיא לא מעסיקה את המוחות, את פרטי הפרטים. מישהו נביא, הוא לא חשוד שהוא יתעסק בסוף בעריות וברצח ובחמאס. אבל מי שעניינו הוא רק לשמוע את הנביא, אז יכול להיות, בשעה שהוא שומע את הנביא, הוא בעצמו חצי נביא. כי תתחדש לו רוחניות, או כמו שהכוזרי כותב. נו, אז הוא שומע 24 שעות את הנביא? אז נגיד, מי ששמע את הנביא, נגיד, 24 יום הוא ודאי נמצא למעלה מכל המצב שכל חז"ל היו ביחד. יכול להיות. אבל אחר כך יש את היום ה-25. ומה, כל המיליונים כל הזמן שומעים, כל הזמן אחת לחצי שעה שומעים שידור של הנביא? קצת כן וקצת לא. ומצייר את זה קצת בצורה גסה, אבל צריך להבין שהרב מסביר שהיה, כן, היה צדדים של אי עבודה בהמון הרחב על הפרטים. הם היו באופן כללי סחופים לכיוון מעלה בהשראת השכינה ורוח הקודש והקדושה הכללי, ומכל מקום עוצמות החיים היו בהתאם, וגם היצרים היו בהתאם, וגם הדמיונות המתאים המלאים ציצי זוהר מבחוץ ואבק רע מבפני, והם עבדו. אז היה להם עוצמות כאלה שהיו מספיקים על מנת לסאב אותם, לבלבל אותם, לטמא אותם ולהרוס את הכל. ואת זה, בשורה התחתונה, נקודה עובדתית, הנבואה לא עצרה. נבואה, וחורבן. אבל מי שבתהליך של אלפי שנים הולך ויוצר את הבניין, זה החוכמה. כן, רק בעצם זה שיש במה להתעסק, זה כבר טוב. עצם זה שמתעסקים בדבר שהוא לא שלילי, אז זה כבר ממש מצוין, אז כבר לא מתעסקים בדבר שלילי. וחוץ מזה יש לזה עוד ערך מוסף. חוץ מזה שלא מתעסקים בדבר שלילי, גם מתעסקים בדבר חיובי, אז ודאי שזה עוד יותר טוב. ואם הדבר החיובי הוא הולך ובונה עוד ועוד, במהלך של בניין ארוך, אז זה עוד ועוד יותר טוב. וכן הלאה, אפשר לסמן הרבה מאוד דברים בכל מקום. זה טוב מאוד שלא מתעסקים עם דבר שלילי, זה דבר ממש ראוי. כן. כן. אני לא איתך, עוד פעם, איפה? כן. לא, אני רואה שבכל זאת לא אחת. איזה פסקה קודמת? פסקה ראשונה, כן. אז מה כתוב שם? כן. דבר, איך משמרים אותה מכל כלכלה, גם קטנה שבקטנה שסבל ללא צלטון גדול, דבר זה אין לו עסק מכוח חמדה מהחם ואז, כן. מה?
מה רב, אפשר, בדיוק, הקשר בין הנבואה לכוח חמדה מהחם ואז.
א', פה לא דובר על... פסקה הזאת לא דובר על הנבואה. פה דובר על משוררים ממליצים, לעומת החכמים. כמשל, מקדים, או כרמה... פשוטה לעומת הרמה שמעליה שמקבילה לה. אמנם יש קשר בין בועה ובין כוח העמדה מהחם ואז, כי כתוב כי ביד הנביאים אדמה. כי באמת, נבואת כל הנביאים, אומר הרמב״ם, זו נבואת הדמיון. ולא בצד האומנותי שיש בנבואה, שהיא תכניה המוסריים, ההגותיים, השכליים, היא מקבלת קודם כל בצורה חזותית כזאת, ציורית. מה אתה רואה? סיר נפוח, יורד. מקל שקל. ראיתי מנורה, וגולה על אושה, שבה נרותיה המוצקות. אז כל זה... אז מה זה? אז מה אם הייתה? אז עכשיו צריך לתרגם את החיזיון החלומי, הדמיוני הזה, לכלל המשמעות התוכנית, המוסרית, הרוחנית, הערכית, השכלית שלו. אז זה חלק מחוכמת הנבואה, אבל בכל מקום היא משתמשת מאוד במדמה. אז לכן האנלוגיה היא מלאה. סליחה? טוב, אז עכשיו שהזכרת לנו את מה שצריך באמת לזכור, אז אנחנו מבינים את מלוא משמעות הדברים של הרע, שאומר שהנבואה מתעסקת בכללי, כנראה הוא לא מתכוון לשכוח את זה שהנבואה יודעת לספר לנו על דברים קונקרטיים שהתרחשו. אבל מכל מקום זה עדיין נקרא שהיא מתעסקת בכללי ולא בפרטים. וננסה לחשוב מה זה נקרא פרטים, וננסה לשוות לנגד עינינו את מה שמוסקים בהם החכמים. אז זה כנראה נקרא בלשון הרב פרטים.